כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת תענית, פרק רביעי, פרק בשלושה פרקים, בדף כ"ה. אנחנו נתחיל את השיעור מדף כ"ב, עמוד ב' למטה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק. הסוגיה שלפנינו ממשיכה לעסוק בענייני חורבן בית המקדש. אמר רבי יוחנן, 80 זוגים אחים כהנים נישאו ל-80 זוגות אחיות כהנות בלילה אחד, במקום ששמו היה הדגוף. ובבבלי בברכות בדף ממהי, שם גורסת הגמרא, עיר אחת הייתה בארץ ישראל, וגופנית שמה, שהיו בה 80 זוגות אחים כהנים, נשואים ל-80 זוגות אחיות כהנות. ממשיך כאן הירושלמי ואומר, מעבר לכך שבאותו לילה נישאו 80 זוגות אחיות כהנות ל-80 זוגים אחים כהנים, הרי שבאותו לילה נישאו עוד. המניין הזה היה חוץ מאחים בלא אחיות, ואחיות בלא אחים, וחוץ מלוויים, וחוץ מישראל, שניסו באותו הלילה, ומכאן למדנו על ריבוי האוכלוסייה בביתר ובסביבותיה, וכל זה נחה. אמר רבי יוחנן, 80 חנויות של אורגי פלגס. פלגס זה מין סודר, העשוי ממשי יקר. כל אלו היו בלבד במקום ששמו היה מגדל צבאיה. אמר רבי חייא בר אבא, 80 חנויות של מוכרי טהרות, כלומר החנויות הללו היו מוכרים חולין בטהרה לישראלים האוכלים חולין בטהרה בכפר אמרה. רבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא, 80 שידות של מתכת היו בשכין, כלומר היו שם 80 עגלות של מתכת, והדבר הזה נחשב כעשירות גדולה, כפי שמבאר קורבן העדה עגלות, והיו עשויות משל מתכות ולא היה בשום עץ. וממשיך הקורבן העדה בדיבור המתחיל שידה ומבאר, כזו לא נמצאת בימינו אפילו אחת. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבי ינאי, שידה, כלומר שידה כזאת לא הייתה בימינו. אומר הפני משה, לא נראית בימינו שידה של מתכות כזו שהייתה בימיהם. וכל זה מלמד אותנו על ריבוי העושר וריבוי האוכלוסין שהיה אז בעם ישראל, וכל זה נחרב בחורבן בית שני ולאחר מכן. רבי זורה בשם רב חונה אומר, משמרת אימר היא הייתה המשמר הקטנה, המשמרת הקטנה שבמשמרות, והיא הייתה מוציאה היא לבד 85,000 פרחי כהונה, כפי שמבואר בבבלי בתמיד בדף כף זין, שישנם שני סוגי פרחי כהונה. עד גיל י' ג' ראויים רק לסיוע כגון שמירה, אבל לא לעצם העבודה, ואילו לאחר גיל י' ג' נקראים הצעירים פרחי כלפי המבוגרים שבמשמר. וכאן, מהמשמר הקטן ביותר, מהמשמרת הקטנה ביותר, ששמה היה אימר, היו 85,000 פרחי כהונה, 85,000 כהנים צעירים, שהיו דואגים רק לסיוע בבית המקדש. אמר רבי יוחנן, 80,000 פרחי כהונה, נהרגו על דמו של זכריה בן יהוידע הכהן הגדול. כפי שתכף יביא הירושלמי, כשנכנס נבוזרדן להחריב את בית המקדש הראשון, הרי שהוא ראה את דמו של זכריה תוסס, והרג שם 80,000 פרחי כהונה, ונמצא אם כן, ש-250 שנה לפחות דמו של זכריה היה תוסס, שהרי זכריה נהרג בתקופתו של יואש המלך שהחשיב עצמו לאלוה, וכאשר השתחוו לו ליואש העם, הוכיחם זכריה בן יהוידע הכהן הגדול, ואז הרגו, ומכיוון שהרגתו הייתה בשנת 3,000 פ"ז לבריאת העולם, וחורבן הבית הראשון היה בשנת ג' ש"ח שנה, ובקהלת רבה אמרו שהיה דמו של זכריה תוסס 252 שנה. והבבנה לקט שחורבן הבית הראשון היה בג' אלפים, ש"ח ולא ש"ח. ואין זה זכריה בן ברכיה שנבואתו מובאת כאחר מספרי הנביאים בתרי עשר, אלא זכריה בן יהוידע הכהן הגדול, שהיה בתקופת יואש. רבי יהודן שאל לרבי יחיא, היכן הרגו את זכריה? האם בעזרת אנשים או בעזרת ישראל? שהרי בדברי הימים ב' פרק כ"ד מבואר שהרגו בחצר בית השם. ענה לו, אמר לו, לא בעזרת ישראל ולא בעזרת הנשים, אלא בעזרת הכהנים שלשם היה אסור לאף אדם מלבד הכהנים להיכנס. ולא נהגו בדמו, לא כדם האייל ולא כדם הצבי. שרת המן כתבה התורה בויקרא י"ז, פסוק י"ג, נאמר שם לגבי דם החייב העוף, ושפך את דמו וכיסהו באפר, ברמחה, אבל בהריגתו של זכריה הכהן הגדול, נאמר ביחזקאל כ"ד, פסוקים ז' וח', כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע סמתו, לא שפחתו על הארץ לחסות עליו אפר. ורש"י שם בזכריה מבאר את דברי הפסוק, על צחיח סלע סמתו, על חלקת אבן חלקה שלא יבלה בארץ, כך היה דמו של זכריה על הרצפה ולא נבלה. ממשיך הירושלמי ואומר, שבע עבירות עברו ישראל באותו היום, כשהרגו את זכריה בן יהוידע הכהן הגדול. הרגו כהן ונביא ודיין, ושפכו דם נקי, וטימו את העזרה, ושבת ויום הכיפורים היה. וכיוון שעלה נבוזרדן, לכאן כלומר להחריב את הבית הראשון, ראה את הדם את דמו של זכריה תוסס. אמר להם מה טיבו של דם זה, ומכיוון שחששו לספר לו שהרגו את הכהן הגדול, אמרו לו דם פרים וכבשים ואלים שהיינו מקריבים על גבי המזבח. מיד בדק נבוזרדן את הדברים, הביא פרים ואלים וכבשים ושחטן עליו בכדי להשוות את הדם, ועדיין הדם תוסס. וכיוון שלא הודו לו, תליין בגרדום. אמרו הכהנים, הועיל והקדוש ברוך הוא רוצה לטבוע דמו מידינו, אם כן נספר לו את האמת. אמרו לו דם כהן ונביא ודיינו, שהיה מתנבא עלינו שלא נעבור על איסורי התורה. והוא התנבא עלינו, שאם נמשיך ונעבור עבירות, כל מה שאתה עושה לנו, כך יקרה לנו. ומכיוון שלא רצינו לשמוע את הדברים, עמדנו עליו והרגנו. מיד רצה נבוזרדן לפייס את זכריה, הביא 80,000 פרחי כהונה ושחטן עליו, ועדיין לא הועיל והאדם ימשיך ליצוס. בהי שטה, באותו זמן נזף נבוזרדן בדמו של זכריה. אמר לי, מה את באי נובד? האם אתה מעוניין שנהרוג ונאבד את כל אומתך, את כל האומה שלך, את כל עם ישראל על הדם שלך? מיד נתמלא הקדוש ברוך הוא רחמים ואמר, מה עם זה שהוא בשר ודם ואכזרי נבוזרדן? נתמלא רחמים על בניי, אני שכתוב בי בדברים ד' פסוק למד א', כי יהיה רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך, על אחת כמה וכמה שאני צריך לרחם על בניי. מיד רמז הקדוש ברוך הוא לדם, ונבלה הדם במקומו. ולשון הבבלי בשינוי לשון קצת בגיטין באגדות החורבן בדף נ"ז, שלאחר שאמר לו נבוזרדן לדמו של זכריה, 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 טובים שבהן ניבדתים, ניחא לך דעבדינו לכולו, כי דאמר לאחי כשאמר לו כך נח, ומשמע שהדם נח אולם לא נבלה. אמר רבי יוחנן, כשהגיע נבוזרדן, 80,000 פרחי כהונה, ברחו להם לתוך קלטותים, כלומר לתוך מחילות, שנחפרו מבעוד מועד בקרקע, וכולהם נשרפו בשריפת בית המקדש, ומכולם לא נשתער אלא יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, שנאמר עליו בזכריה ג' פסוק ב', הלא זה עוד מוצל מאש. והפסוק במלואו, ויאמר השם אל השטן, יגר השם בך השטן, ויגר השם בך הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. אמר רבי יוחנן, 80,000 פרחי כהונה ברחו לתוך חיילותיו של נבוכדנצר, כלומר הצליחו לברוח לשם, והלכו להם אצל ישמעאלים בכדי שירחמו עליהם. אמרילון, אמרו אותם 80,000 כהנים לישמעאלים, הבו לן נשתה דנן צחי, תנו לנו לשתות כי אנו צמאים. הביאו לפניהם אותם ישמעאלים מחזרים מיני מלוכים כדי להגביר את צימונם, ונודות נפוחים, והיו סבורים אותם כהנים שהאוכל הוא כדי לסובע בשבילם, ואילו הנודות בכדי להשקותם. אמרילון, אמרו להם הישמעאלים, אכלון ואתון שתה, קודם כל תאכלו, לאחר מכן תשתו. וכיוון דאב אחד מנעון שר הזיקה, כשהיה פותח הכהן את הנוד ויאב לגופומה, והיה מצמיד את הנוד לפיו בכדי לשתותו, הברוך הנפק הייתה הרוח שבתוך הנוד יוצאת, ואב החנק לה הייתה חונקת את אותו כהן. הדא עוד הכתיב, זה מה שנאמר בנבואת ישעיה על גלות הבית הראשון, על חורבן בית ראשון, בישעיה כ"א פסוק למד ג', מסע בערב, ביער בערב, תלינו אורחות דדנים. ומבאר הירושלמי את הפסוק, מהו מסע בערב? זהו מטול רב בערב, כלומר, מחכה לבני ערב לישמעאלים, עונש גדול על מה שעשו לנו. שהרי ביער בערב תלינו, ונשאלת השאלה, מי נתונים ביער הלבנון? הלא זה אנחנו הכהנים שעבדנו בבית המקדש, ובערב תלינו, הלכנו ללון אצל בני ערב, והן במקום לעזור לנו, אלא אורחות דדנים. כלומר, ביאור הפסוק הוא, וכי כן אורחן דבני דודה יעבדין, דדנים זהו מלשון בני דודים. וכי כך אמורים לעשות בני דודים, בני דודנו הישמעאלים לנו, הרי ישמעאל שהיה צמא, וכי לא נאמר בו הפסוק, לקרא צמא את היומיים, הרי הקדוש ברוך הוא ימציא לו מים, כפי שנאמר בפסוק, בבראשית כף א', פסוק י' ויפקח אלוקים את עיניה, ותרא באר מים, ותלך, ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער. אם כן נשאלת השאלה, לא מנתיבותון, אתון לגביכון, כי מפני חרבות, הרי לא בנו אנחנו היהודים עליכם, לא באו 80,000 פרחי כהונה, בכדי להנות מהאושר שלכם, אלא בכדי להציל את נפשותנו מן המוות, ואתם במקום זאת, נהגתם באכזריות וברישות. ממשיך הירושלמי לבאר את הפסוק מפני חרב נטושה, כלומר שלא רצו לשמור את שמיתה, מדוע עם ישראל ברח, זהו מפני שהוא לא נזהר בשמיתה. כמה דעת אמר, כפי שמופיע בשמות כף ג' פסוק י' א', והשביעית תשמתנה ונטשתה. ועוד נאמר בפסוק, ומפני קשת דרוכה, ביור הדברים מפני שלא רצו ישראל לשמור את שבתותיהם, לכן גלו. כמה דעת אמר, כפי שמופיע בנחמיה י' ג', בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת, והמשך הפסוק מפני כובד מלחמה, כלומר שלא רצו להילחם במלחמתה של תורה, לכן הגיעו לאן שהגיעו, לכן גלו. כמה דעת אמר, כפי שנאמר, במדבר כף א' פסוק י' ד', על כן יאמר בספר מלחמות השם, ופסוק זה, המלחמות שמדובר כאן בפסוק, זה התווהב בסופה, אלו הן מלחמות התורה. המשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן, מגבת, וזו עיר שהייתה בדרום מדינת יהודה, ועד אנטיפרס שהייתה בצפון מדינת יהודה, 60 ריבו עיירות היו. הקטנה שבהן היא הייתה בית שמש, דכתיב בה בבית שמש ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם, ונאמר שבפסוק, ויח בעם 70 איש, 50,000 איש, ואילו היו רק מרוח אחת. אומרת הגמרא, אין את מבצה לקנה, אם תנסה היום ליטה 50,000 קנים בבית שמש, לא נסה לא תצליח. ושם מתו 50,000 איש, זה אומר שדרו בבית שמש, בעיר הקטנה ביותר מאות אלפי יהודים. אמר רבי חנינה, כשגלו עם ישראל מרצם קפצה לארץ ישראל, התקבצה, ומאז יש פחות מקום בארץ ישראל, אולם כשעם ישראל הייתה כאן, היו כאן, הייתה כאן ארץ יותר גדולה. אמר רבי זעירא, בואו ראה כמה חציפה היא ארץ ישראל שעושה פירות. בואו ראה כמה גדול כוחה של ארץ ישראל, שלמרות שעם ישראל כבר לא בארץ ישראל, למרות זאת היא עושה ומגדלת פירות. והרי נאמר בתורה לגבי זמן הגלות, בדברים כ"ט פסוק כ"ב, גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב. ובכל זאת היא עושה פירות, מפני מה היא עושה פירות? טרן אמורין ענו על שאלה הזו. אחד אמר, מפני שמזבלין אותה, וכל הכללה שהוזכרה בתורה, זה דווקא שהיא לא תצליח להיזרע בלא זיבול. אולם אם מזבלים את הקרקע, ומוסיפים שכבה נוספת על הקרקע, הרי שניתן לזרוע בקרקע, למרות שעם ישראל לא נמצא בארץ. וחורנה, האמורה האחר אמר, שהסיבה שניתן לזרוע בארץ, זהו מפני שהופכין את הפרה, וכל הגזרה של התורה הייתה שארץ ישראל לא תיזרע, בזריעה הגדולה הנעשית בשכבה העליונה. אולם אם מהפכים והופכים את החולות, ואת החול שלמטה הופכים ללמעלה, הרי שניתן לזרוע בה. עובד האב המספר הירושלמי, היה מעשה באדם אחד האב הקיים זרע, שהפך את האפר של קרקעו, ואת החול התחתון שם למעלה, בעד הביקת ארבל במקום שנקרא ביקת ארבל, וכבש ידה, תחב את ידו לשכבת האדמה התחתונה, ונפק אפרה יקידה, יצא שם אפר השריפה של גופרית, ואוקית זרה ונשרף הזרע. למדנו מכאן שדווקא האפר התחתון בו לא ניתן לזרוע. תנא רבי יוסי אומר, 52 שנה לאחר חורבן הבית הראשון, עד הצהרת קורש, לא נראה אוף טס בארץ ישראל. מתם המניין שכך היה, שהרי נאמר בירמיה ט' פסוק ט', מאוף ועד בהמה נדדו הלכו, כלומר בארץ ישראל אפילו אופות ובהמות לא נראו. אמר רבי חנינא, קודם ל-40 שנה עד שלא גלו ישראל לבבל, נטעו הבבלים תמרים בבבל, על ידי כך שיהיו להוטים אחר מתיקה, והסיבה היא שהיא מרגלת את הלשון לתורה. כלומר הקדוש ברוך הוא הכין מראש את הקרקע, שכשעם ישראל יגיע לבבל, הרי שעם ישראל יוכל לעסוק בתורה ולאכול תמרים, וכל זה היה בשביל שכשעם ישראל יגלה לבבל, הרי שתורת ישראל תשמר. אמר רבי חנינא בר דבא הוא 700 מיני דגים טהורים, ו-800 מיני חגבים טהורים, ולעוף אין מספר, כולם גלו עם ישראל לבבל, והסיבה היא בכדי שבבבל, בזמן שישראל יהיו מצויים שם, יוכלו לעסוק בתורה ללא תרדה על ידי שמיני המאכל יהיו מצויים לפניהם, וכשחזרו עם ישראל לארץ ישראל בבית שני, כולם חזרו עמהם, כל מיני הדגים הטהורים, החגבים והעופות, חוץ מן הדג הנקרא שיבוטה, שהסיבה מפני ששדרתו רכה, ולא יכל לעמוד כנגד זרמי הנהר היורדים מארץ ישראל לבבל, שהיא נמוכה, שואל הירושלמי ודגים מאח גלו, ועלו כל הימים והנהרות לא בהכרח מחוברים בין ארץ ישראל לבבל, עונה הירושלמי רבי חונה בר יוסף אמר דרך התהום גלו, ודרך התהום החזרו. ורק יש להעיר למה שמביא הבבלי בשבת בדף קוף ממי עמוד ב', שאף דג קוליאס האיספנין לא חזר, ויפה מראה העיר שהשיבוטה לא חזר משום שטעם מוחו שווה לטעם חזיר, כפי שמבואר בבבלי בחולין בדף קוף ט', ולכן הוא אינו ראוי לדור בארץ ישראל. אמר רבי יוחנן אשרי מי שהוא רואה במפלתה של העיר תדמור, והסיבה היא שהייתה שותפת בחורבן הבית ראשון ובחורבן הבית השני. בחורבן הבית הראשון תדמור העמידה לצורך ולעזרת הבבליים, בכדי שיצליחו לכבוש את ירושלים 80,000 קשתים, ואלו הם חיילים המומחים לראות בחץ וקשת, ואף בחורבן בית שני העמידה העיר תדמור לעזרת הרומאים 8,000 קשתים. ממשיך הירושלמי כעת ומבאר את הספר של המשנה ונחרשה העיר, מספר הירושלמי חרש רופוס שחיק העצמות את היכל לאחר חורבן בית המקדש, והמפרש בנדרים בדף נון עמוד ב' מבאר ששמו היה רופוס, ואילו טונוס הוא תואר כמו אדון, והערוך ביאר שטרון זה מלשון מושל, ובמוסף שם כתב דהיינו ממשל העושק את נתיניו, כעת נראה בסייעת הדשמיה הלכה. אומרת המשנה מי שנכנס חודשיו הרי שממעטין בשמחה, שבת כלומר שבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה, הרי שמתחילים לנהוג מנהגי אבלות, ולכן אסורים מלספר ומלחבס באותו שבוע שחל בו תשעה באב. ואם תשעה באב חל להיות בערב שבת, הרי שבחמישי שלפניו, למרות שזהו שבוע שחל בו תשעה באב, מותרים לחבס, והסיבה היא מפני כבוד השבת. ממשיכה המשנה ואומרת ערב תשעה באב, הרי שלא יאכל אדם שני תבשילין בסעודה מפסקת, ונחלקו הראשונים עם דג וביצה שעליו נחשבים כשני תבשילין כמו לעניין עירוב, כפי שמופיע במחלוקת בבבלי בביצה בדף ט"ו עמוד ב', או כיוון שהאיסור בתשעה באב הוא משום תענוג וחשיבות, אינם נחשבים הדג והביצה כשני תבשילין, אלא רק אם הם בשתי תמחויים, כלומר שני סוגי תבשילים, ואפילו הם ממין אחד כגון שהאחד צלי והאחד מבושל, אבל כל שהם בתמחוי אחד וקדרה אחת, אפילו אם הם כמה מינים ביחד אינם נחשבים אלא כתבשיל אחד, והריט והוסיף שפירות מבושלים אינם נחשבים תבשילים לעניין זה, כשם שלעניין בישולי אקום כל דבר שראוי להאכל כמו שהוא חי, הרי שהוא אינו נאסר לפי שאינו דרך חשיבות שעל ידו יביאו לידי קרובה וחצנות. אבל סיים הריטבו שהתוספות עושרים גם בכל מיני פירות מבושלים, והמחמיר תבוא עליו ברכה. אומרת המשנה, לגבי סעודה מפסקת אף לא יאכל בשר באותה סעודה, ולא ישתה ביין, ורבן שמעון בן גמליאל מקל ואומר שמותר לאכול בשר, אלא שיש לו לשנות מעט מהרגלו ולאכול פחות בשר. רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה להפוך את המיטה על פניה, ולא ישן עליה אלא על גבי קרקע, ולא הודו לו חכמים, ולפי שיטתם אין צורך בכפיית המיטה. והסיבה לכפיית המיטה מובא בבבלי במועד קטן בדף ט"ו עמוד ב', אומר הקדוש ברוך הוא דמות דיוקני נתתי בהם, ובאבונותיהם הפכתיה, ולכן כפו מיטותיהן עליה. וכתב הרמב״ם בהלכות אבל פרק ד' הלכה ח', שהאבל חייב לכפות את כל המיטות שבבית, וצריך לישון דווקא האבל על מיטה כפויה ולא על מיטה אחרת. אלא שבשולחן ערוך ביורה דעה, סימן שפ"ז, סעיף ב' כתב, עכשיו לא נהגו בכפיית המיטה, מפני שיאמרו האקום שהוא דבר של כישוף, ועוד, שאין המיטות שלנו עשויות כמיטות שלהן, כדי שיהיה ניכר בהן כפייה. ובפתחי תשובה הביא נידון בפוסקים, האם מותר להביא לישון על גבי מיטה, או שהוא צריך לישון דווקא על גבי קרקע. וכתב השולחן ערוך בהלכות תשעה באב, בסימן תקנ"ה סעיף ב', ויש מי שנוהג לשכב בליל תשעה באב מוטה על הארץ, ומשים אבן תחת ראשו, והרמ"א הוסיף, ויש לאדם להצטער בעניין משכבו בליל תשע באב, שאם רגיל ישכב בבית קרים, לא ישכב כי אם באחד. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה דברי המשנה. מבאר הירושלמי אמר רבי יהושע בן לוי, הדדת אמר מה שלמדנו במשנה, שמי שנכנס אב יש למעט בשמחה. זהו דווקא בבניין של שמחה, כגון אדם שבונה בית חתנות לבנו. אבל אם היה קוטלו גוי, כלומר אם יש לאדם בית, חדר או כותל הנוטה לנפול, הרי שסותרו ובונה הוא אפילו בחודשיו, כי לא מדובר בבניין של שמחה. אמר שמואל, בקוטלה דגניב. כלומר, מה שמותר לבנות בחודש אב, זהו אפילו לא בכותל שנוטה ליפול, אלא רק בכותל שהאדם צריך לישן בתוכו. אולם כותל העומד לנפול, אסור לבנותו ולתקנו, אלא אם כן הוא צריך את אותו כותל בכדי לישן בתוכו. רבי בבא כהן אמר קומי אמר לפני רבי יוסי, רבי אחא אמר בשם רבי יעקב ברידי, אסור להרס אישה בערב שבת. מבארת הגמרא, הדדת אמר מה שלמנו כעת שאסור להתארס בערב שבת, זהו דווקא שלא לעשות סעודת אירוסין, והסיבה היא שאם האדם יאכל סעודה כל כך גדולה, כמו סעודת אירוסין בערב שבת, הרי שלא יוכל לאכול בשבת בליל שבת בתיאבון. הלהארס יארס בלא סעודה, והמשנה ברורה כבר כתב, שמה שאנחנו אוכלים מיני מרקחת ועוגות בסעודת האירוסין, אינו נחשב כסעודה, ובוודאי שמותר לעשות סעודה כזאת בערב שבת. שמואל אמר אפילו בתשעה באב מותר לאדם להתארס, והסיבה היא בכדי שלא יקדמנו אחר. מחלפה שיטת עדי שמואל שואל הירושלמי סתירה בין דברי שמואל כאן לדברה במקום אחר. הרי תמנו אמר שמואל בייר את הפסוק שמופיע בתהילים סמכת, פסוק זין, אומר שם הפסוק, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה. ומבאר הירושלמי מבאר שמואל את הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא זה שמזווג בין איש לבין אישה, ואם כן נשאלת השאלה אם הקדוש ברוך הוא מזווג פלוני לפלונית, נשאלת השאלה מדוע מותר לאדם להתארס בערב שבת שלא יקדמנו אחר, ועלו הדברים הללו כבר נגזרו קודם. ועוד ביר שמואל את הפסוק שמופיע בתהילים סמך ב', פסוק י', החבל בני אדם כזב בני איש, במוזניים להעלות המה מאבל יחד. ביר שמואל פסוק זה, שהקדוש ברוך הוא זה שקובע מראש בטרם יצירת הוולד, בטרם יצירת הוולד הזכה והנקבה, את זיווגו של זה לזו, ואחר הוא אמר אחין, וכאן שמואל אומר שמותר לאדם להתארס אפילו בתשעה באב, אלא ביור הדברים שלו יקדמנו אחרי בתפילה, שהרי בכוחה של התפילה אפילו לבטל את הגזרות שנגזרו קודם לכם, ולכן שמואל סובר, שמוטלת החובה על האדם להתארס אפילו בתשעה באב, בכדי שלא יקדמנו אחר בתפילה. אומרת הגמרא, אפילו כן לא קיימה. אבל אם האדם יתחתן עם אותה אישה שלא נקבע לו מראש שינשא לה, והוא יתחתן איתה בזכות התפילה שהתפלל, הרי שזיווג זה לא יצליח. אמר רבי יונה עדת, אתה אמר מה שלמדנו במשנה, שאסור להסתפר ולחפש את הבגדים בשבוע שאחר בתשעה באב, זהו דווקא מרוח ומלבוש, דווקא כשאותו אדם מחבס את הבגדים, בכדי ללובשם בשבוע שחל בו. ברא מרוח ומתקנה, אם האדם מעוניין לחבס את בגדיו, אולם ללובשם לאחר תשעה באב, הרי שהדבר מותר. והראיה, כן עננם רנהדן קצרה אסר לקימי בדוית, וחיינו אוסרים לכובס, לעבוד ולחבס בגדים נניח של גויים בשבוע שחל בו, בוודאי שלא. מכאן אמרנו שאין איסור בלחבס את הבגדים, אלא כל האיסור זהו דווקא בללבוש את אותם בגדים. וכפי שמותר ליהודי לחבס לצורך הגוי, הרי שמותר ליהודי לחבס לצורך אחר תשעה באב. ואילו הראש בפרק דל צימן המדבט כתב במסכת תענית, שמלשון המשנה שאסור מלספר ומלחבס משמע, שאסור גם לחבס בכדי להניח לאחר תשעה באב. כאילו האיסור היה רק בלבישה, היה ראוי לומר שאסור ללבוש כלים מכובסים. ממשיך הירושלמי ואומר, מתנית הפליגה על רבי יונה לכאורה יש קושיה ממשנתנו על שיטת רבי יונה, שראינו במשנה שבת שחל בתשעה באב להיות בתוכה, כלומר שבוע שחל בו, אסורין מלספר ומלחבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. ומשמע שמותר לו לחבס לשבת רק מפני כבוד השבת. ואילו לפי מה שלמדנו היה מותר לחבס, שהרי הוא מניח שהוא לא לובש את הבגדים בשבוע שחל בו. אלא משמע מהמשנה שאסור לחבס אפילו בכדי להניח. בתרץ הירושלמי רבי יונה בשם רב אמנונה אומר אין קושייה. והסיבה היא לתספורת ושווה. מה שאמרה המשנה שבחמישים מותרים, זה מדובר על איסור התספורת שהותר ביום חמישי, אבל איסור הכביסה כדי להניח לא נאסר כלל במהלך כל ימי השבוע. רבי בר בר כהן אמר קום לפני רבי יוסה, רבי יחא בשם רבי יבא הוא תשעה באב שחל להיות בשבת, ואז דוחים את צום תשעה באב ליום ראשון, שתי שבתות מותרות, הרי שבשבוע שקדם ליום ראשון אין דיני שבוע שחל בו, ובוודאי שבשבוע שצמים אין שבוע שחל בו, שהרי מיוד באב אין דיני אבלות. שואלת הגמרא לאחריו מהו רבי יוחנן, אמר לאחריו אסור, רבי שמעון בן לקיש אמר לאחריו מותר. דרשה רבי חייא בר בעל לציפורי, שמותר לספר ולכבס לאחד תשעה באב, ולא קבלו עליו, לא הסכימו לקבל עליהם את הקולה הזאת. אמר רבי אמי לרבי יסי, כיצד מתיר רבי חייא לספר ולכבס במהלך השבוע הנותר לאחד תשעה באב? ואין בנחוש של רבי חייא הגדול חלוק עליו, והרי הוא סובר שאסור לספר ולכבס גם בימים של אחד תשעה באב. אמר לי בפירוש פליגין, כלומר בפירוש האמוראים נחלקו על זה. רבי יוחנן אמר לאחריו אסור, כלומר בימים של אחת תשעה באב אסור לספר ולכבס, ואילו רבי שמעון בן לקיש אמר שלאחריו לאחת תשעה באב מותר לספר ולכבס. מעבד לרבי שמעון בן לקיש שואל את הגמרא, מה יעשה ראיש לקיש עם דברי המשנה שלמנו ששבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסורין מלספר ומלכבס, ובפשטות מכך שלא חילקה המשנה משמע שאם תשעה באב חל להיות ביום שלישי, הרי שימי רביעי חמישי אסורים לספר ולכבס, כלומר גם בימים שלאחר תשעה באב, הרי זה המשמעות הפשוטה של המילים שבוע שחל בו תשעה באב, אם תשעה באב חל להיות ביום שלישי גם לפני אסור וגם אחרי אסור. פטר למתרץ ראיש לקיש, הוא יעמיד את המשנה שמדובר שתשעה באב חל להיות בשבת, ואז כל השבוע שלפניו אסור, ולט שמה מן הכלום, ואין מכאן ראיה שאם תשעה באב יחול ביום שלישי, גם הימים שלאחריו יהיו אסורים. רבי יצחק בן אלעזר מן דאב התשעה באב נפק, מיד כשהעם מסתיים ויוצא צום תשעה באב, הווה מחי זה המחיז ואומר יפתחו נספריה, כלומר מותר לפתוח את המספרות, ומה דבאי מי שרוצה להסתפר יסתפר. כתיב מביא הירושלמי את הפסוק שמופיע בהושע בית פסוק י' ג' והשבתי כל מסוסה חגה חודשה ושבתה וכל מועדה דרומאי, כלומר אנשי הדרום נגין היו נוהגים ימי אפלות מראש חודש ועד החג, כלומר עד תשעה באב, והסיבה שתשעה באב קרוי חג כפי שמבאר רש"י בתענית בבבלי בדף למד עמוד א' שראש חודש נקרא חג, ככתוב קרא עליי מועד לשבור בחוריי. ציפוריי, אנשי העיר ציפורי היו נוהגים אבלות כל חודש אב, והם כך למדו מהמילה חודשה, ואילו אנשי טבריה טבריה נהגים רק שבת רק שבוע שחל בו, וחזרין רבני דטבריה חזרו למינוג כרבני דציפוריי שהם נהגו אבלות כל חודש אב. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא, למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל